אך אנחנו נספר סיפור היום, כן, פינת הסיפור. אנחנו, כיוון שהיום זה הילולה של רבי צבי הירש, בנו של הבעל שם טוב הקדוש, אז אנחנו נספר עליו. ראיתי מעשה, כמה מעשים שלו, אבל אנחנו נספר אחד, שידוע שהבעל שם טוב הקדוש היו לו בן ובת, בת גדולה ששמה עודל, מרת עדל, שקרא לה על שם הפסוק אש דת למו, זה ראשי תיבות אש דת למו, באמת קראו לה הנביאה, הייתה צדקת ידועה, ועד כדי כך שהיו שואלים אותה גם גדולי עולם. והבן, שנולד כמה שנים מאוחר יותר, קראו לו צבי הירש, והידוע שהוא היה מאוד ביישן. היה נמוך ושמן וביישן וקצת מגמגם, וכלפי חוץ כביכול לא מוצלח. ביישן גדול מאוד. והבעל שם טוב אהב אותו אהבת נפש כמובן, והיה מחזק אותו מאוד, והוא היה נחבא אל הכלים. והיו הרבה מעשיות איתו, והרבה צדיקים יצאו ממנו, זאת אומרת, כל ממשפחת הצדיקים למשפחת גוטמן, זה דווקא דרכו. צדיקים, משפחת אשכנזי ואוליפנט, צאצי הבעל שם טוב, באו דווקא ממרת עודל, הדגל מחנה אפרים, רבוח ממשיבוש, כן, רבי נחן מברסלב, זה יצאו דווקא דרך מרת עודל. דרכו יצאו גדולי עולם, רבי אהרון מטיטאיו, והרבה גדולים, אבל הוא היה לו תלמידים גדולים. הוא היה מסתיר את עצמו, לא היה מלמד תורה ברבים בדרך כלל, היה ביישן, הוא היה שותק גדול, אבל התלמידים הגדולים ביותר של מורנו הבעל שם טוב לומדים אצלו. שניים הם התלמידים המובהקים שלו, אחד זה רבי אהרון מקרלין, ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הוא היה איתו, לא זו בלבד, לקח אותו לגור אצלו בפינסק, שהוא היה רב בפינסק. עד כדי כך, שהוא חייב שיהיה צמוד אליו וצריך ללמוד אצלו. ולמדו ממנו גם רבי פנחס מקוריץ, שהייתה אהבה גדולה ביניהם, וכן רב זושה מהניפולי, היו תלמידים שלו. ומסופר, יש הרבה דברים לספר, אבל בחרנו לספר דבר אחד. הרב הקדוש, רבי צבי, בנו של הבעל שם טוב הקדוש, היה גר בפינסק אחרי פטירת אביו. והוא היה ענוותן גדול, ולא הגיס דעתו בזה שהיה בן בנו יחידו של הבעל שם טוב הקדוש, כן, לא פרסם את עצמו ככך, היה מסתיר את עצמו. והקדושת לוי, רבינו לוי יצחק מברדיצ'וב, כיהן אז כאב בית דין של פינסק, והוא ברבי אהרון הגדול מקרלין, שגרו בקרבת מקום, פינסק וקרלין, אז הם הזמינו אותו ותקנו לו דירה שמה, לידם. פעם אחת, הזמין חסיד פינסק את הקדושת לוי ואת הרב הקדוש רבי אהרון הגדול מקרלין לברית מילה. שניהם ביקשו מבעל הברית שהוא יזמין גם את הרב הקדוש רבי צבי הירש בנו של הבעל שם טוב. הוא אמר לו, ידעתי שהוא כאן. הוא אמר, כן, ישנו כאן, הפעם יש לנו עניין מסוים שחשוב שהוא יבוא. הביאו אותו. כשהסבו לשולחן לאחר הברית, לסעודת המצווה, סעודת ברית מילה, הושיבו שניהם את הרב הקדוש באמצע. והפצירו בו שיאמר דברי תורה ששמע מאביו הקדוש הבעל שם טוב. עומד, פה בעצם סינדלו אותו. למה? הוא לא רצה לדבר, אבל עכשיו זה סעודת ברית מילה. אליהו הנביא בא, אברהם אבינו בא. עכשיו אומרים לו דבר, אם הוא יסרב, ועוד אמרו לו בשם אביו. כלומר שיש לו כיבוד אב, אם הוא מונע דברי תורה מאביו, זה עובר על חלילה, עובר על כיבוד אב, שלא נדע. טוב, נענה להם רבי צבי הירש, ואמר להם משל ששמע מאביו, ואמר שהבעל שם טוב הקדוש היה אומר לו, אני אומר לך את המשל הזה, כדי לתת לך הדרכה בעבודת השם לרבע שנה. זאת אומרת, אם אתה מתבונן במשל הזה שאני אומר לך, בני, זה יהיה לך דלק של עבודת השם לרבע שנה. זה יפה. אז הוא אמר, הנה, אני אומר לכם את זה, בשם אבי, זצ"ל, ואז יהיה לכם הדרכה בעבודת השם לרבע שנה. טוב, כולם כמובן רצו לשמוע, ואמר כך, הבעל שם טוב הקדוש אמר פעם על הפסוק בתהילים, צרה ויגון אמצא, ובשם אביה אקרא. כביכול, קשה מאוד הפסוק הזה. כי מצד אחד, הרישא דקרא תחילת הפסוק, אומר, צרה ויגון אמצא. זאת אומרת, אדם מחפש משהו, ומה הוא מוצא? צרה ויגון. גם צר לו, וגם יש לו חלילה יותר מעצבות, שלא נדע, יגון. ואז מה סוף הפסוק אומר? ובשם השם אקרא. טוב, הוא אומר כך, בסוף מוצא את קרבת השם, בכל קורנו אליו, איך מגיעים מזה לזה? אז הוא אומר, זה המשל. משל היה שהיה מלך אחד, שהיה פילוסוף גדול, אבל מרוב התפלספותו נתבלבלה עליו דעתו, ועצבות גדולה תקפה אותו. זאת אומרת, זה התוצאה של הפילוסופיה. כן? בלבול ועצבות. כך אומר הבעל שם טוב. אחד משריו של המלך, שהיה אוהבו מאוד, השתדל בתחבולות שונות, תמיד לבדח את דעתו של המלך. השר הזה היה רואה שהמלך הוא כזה ביגון, צרה ויגון, אז הוא, מה הוא עשה? היה מבדח אותו. היה תמיד אומר דברים שנונים, מחדש בכל מיני דברים שהמלך היה אומר, אז הוא היה מסדר את הדברים יפה בפניו, אז היה משמח אותו. את המלך, אז המלך היה יוצא מן הצרה ויגון. ואז הוא היה משרה עליו רוח שמחה, והרבה פעמים עלה הדבר ביד השר לבדח ולשמח את המלך. וככה כמה וכמה פעמים. אבל פעם אחת, התעצב המלך עד למאות. המלך קרא משהו ונהיה עצוב מאוד, ולא עלה בידו לשמח אותו. כל מיני השינונים בדברי הבדיחות של השר לא הועילו לגרש את רוח העצב של המלך בכלום. ולא ידע מה לעשות, כי אם המלך בצער, אז כל הממלכה בצער. אי אפשר לעשות שום דבר, אי אפשר לקבל מהמלך ברגע הזה שום דבר, אי אפשר להיכנס אל המלך, ואם המלך יוצא במצב הזה, זה לא כל כך פשוט, זה צריך להיזהר. והשר מנסה עוד פעם ולא מצליח. להפך. ישב השר בינו לבין עצמו, וחשב, מה אני יכול לעשות כדי לשמח את המלך? וחשב, עד שנפלה עצה אחת בליבו. הוא הלך אל היער, וראה שם איש אחד שעומד וקורט עצים, ומניחם גל על גל. השר הפסיק את עבודתו של האיש ההוא, ואמר לו שהוא רוצה לקנות את כל העצים האלה, ולשים אותם על העגלה, ולהביא אותם לבית המלך. אני משלם לך, אתה מביא את זה לבית המלך, משלם לך הכל במקום. כפול. שמח מאוד האיש הזה, אמר בסדר. גם להביא שי למורה, להביא עצים למלך, וגם שישלמו לו כפול ובמקום, במקום למכור פה אחד ושם אחד. מצוין. השר וקורא את העצים, אחרי שסיכמו את המחיר, והעלו את הדברים, את כל העצים על העגלה, והביאו את העצים לאוצר בית המלך, וממש הוא הכניס אותו איש, עבד קשה, והכניס את כל העצים, מילא את כל שם את האוצר בעצים. שהוא סיים, דרש את הכסף מהשר. השר אמר לו, רגע, בוא איתי, אני אראה לך איפה, ואז הוא לקח אותו מתחת לחצר, חצר המלך, מתחת לחלון, איפה שהמלך נמצא שם, הוא מתפלסף עם המחשבות שלו. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני לא אשלם לך כלום. הוא אומר, רגע, אבל אתה אמרת, קבעת איתי, הבאת אותי, אנחנו בתוך הרמון של המלך, איך אתה יכול לשקר באופן כזה? ואני כבר עבדתי כל כך קשה, וסחבתי, והעליתי, והורדתי, והכנסתי את זה בתוך אוצר המלך. עכשיו אתה לא משלם לי? לא משלם לך. אני אומר לך, אני מתכוון, בכוונה שלמה, לא לשלם לך כלום. כך הוא אומר לו. אז הוא הקורט עצים שהיה אדם בריא כזה, למרות שהוא היה עייף מכל הסחבת הזאת, הוא אמר, אתה רוצה שאני אתן לך מכות? אז הוא אומר, אני רוצה שתיתן לי מכות. הוא אומר, אבל אתה בטוח, אתה שר, אני אתן לך מכות. הוא אומר, זה מה שמתבקש. אז הוא בהתחלה קצת היסס, אבל נתן לו איזו סתירה אחת חלשה, כן, שהשאירה ציור של חמשת אצבעותיו על לחיו השמאלית של השר. הוא אומר, זה המכות שלך? נתן לו עוד אחת. הוא אומר, מה זה? זה פליק לבד, בלי פלק. זה צריך להיות סימטרי. פליק בפלק. ככה זה, זה לא אחרת. זה כל הפנים, זה נראה ככה, כמו, לא, לא, כמו סוליה. הגמרא אומרת שסתירה עושה את הפנים כסוליה. מה זה צריך להיות? והוא קצת התבייש, זה שר, לא מבין כלום. הוא אומר לו איך להקות אותו. אז השר נתן לו סתירה. אתה מכה אותי? נתן לו עוד סתירה. והתחילו מכות שמה, מעלומות חזקות ביותר. עשה לו ממש, התחילו היאבקות. עשה לו, כן, ולפני קראתו מי יעמוד. עשה לו, ועשה לו ג'ונג'ונג'יצוק. וג'נצ'ונצינג, וג'נצ'ונצ'ולינג עשה לו. ככה, ג'ונג'ונג'יצוק, ככה עשה לו. ומכות, והתחילו להיאבק. וההיאבקות הייתה בסוף שהם כמו חיבקו אחד את השני ונפלו זה על זה. פעם היה קורט העצים למטה והשר עליו, כן? ופעם להפך, וככה הסתובבו, ככה התגלגלו בכל החצר של המלך. והשר קיבל על זה מכות מסכן עד זוב דם. המלך ראה את כל זה מהחלון ועמד כל העץ ומסתכל, וראה את כל המחזה עד שפרץ בצחוק גדול, כי רואים שהם מתגלגלים ומעלים אבק עד החלון שלו. וצחק וצחק, כן, עד שפג כל עצבותו. כן, עד שנתבטחה דעתו של המלך, עד שנתעוררה שמחה בליבו. ואז השר הרגיש את זה, כן, כי הוא הכיר אותו, ואז עצר את הקורט עצים, לא צריך להגזים, וקיבל השר את כל המכות והאיסורים באהבה רבה, עקב השמחה שגרם למלכו. אם הוא גרם שמחה אצל המלך, היה מוכן לקבל את כל המכות, ואחר כך שילם לו. והלך, עכשיו אתה יכול ללכת. לא הבין כלום כמובן, מה זה? אתה מביא אותי, לא משלם, אני נותן לך מכות, ואז אתה משלם, אני לא מבין כלום. אז הוא היה וראה, לא זו בלבד, ראה שהוא שמח, הוא צוהל, פניו צוהלות. אומר, סיים רבי צבי הירש ואמר, זו כוונת הפסוק, צרה ויגון אמצא ובשם השם אקרא. אפילו כשנופלים מהמדרגות, בכל מיני איסורים רוחניים וגשמיים, צריכים להיות בשמחה ובחדווה, כי הסיבה הפנימית האמיתית הוא, כי בשם השם אקרא. זאת אומרת, גם כשיש חלילה איסורים, צריך לכוון שאפילו על ידי איסורים מסמכים את השם יתברך. למרות שזה לא הולך התחילה, כיוון שאם אדם מישראל חלילה כואב לו היד או הראש, אז שכינה, מה היא אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. זאת אומרת, גם השכינה סובלת. אבל אם האדם מכוון על כל מה שעובר עליו, שוודאי מגיע לו, ודאי זה לתיקונו, לטובתו, הוא מכוון שיהיה לשמחת המלך, לבדח אותו, כמו שכתוב על דוד המלך בזוהר הקדוש, שרבי שמעון אומר שהקדוש ברוך הוא קורא לדוד המלך בתחנה דמלכה, בתחנה מלך, משמח תמיד את המלך, על ידי זה נעשה ייחודים ותיקונים גדולים. עד כאן המעשה זכותו של בנו של הבעל שם טוב, קשור לצבי הירש, בן רבי ישראל בעל שם טוב, תגן עלינו על כל ישראל, אמן.